כל חי אונליין 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם. השבק נגד צהל ולהפך, בעקבות הטענה כי 7 חודשים לפני מבצע צוק איתן נטריע השבק שחמאס נערך למלחמה בקיץ. ורמטכ"ל כועס ויש ביניהם בלגן, עוד מעט ננסה להבין למה זה צץ עכשיו והאם זה משנה למישהו כעת, איזה משמעויות יש למאבק הפומבי הזה. וגם בעקבות הביקורת על תגובת השוטרים במקרה של ירי המחבל, אותו מחבל בכפר קנה שבא עם סכין לפגוע בשוטרים, אז יש מי שמתארגן ומספר לכל הקשורים לענייני הביטחון שיש מי שיעמוד לצידם במידה ויפעלו כמו שצריך ויתנו להם גם את הסיוע המשפטי שיהיו זקוקים לו. בבית שמש יש שביתה כללית, דלתות העירייה נעולות, ננסה להבין למה. ואפילו יש מי שמציע, זה כבר בעניין ביטחוני נוסף, לתת למחסלי מחבלים מענקים כספיים גבוהים. האם זו התשובה לאינטיפאדה? ועוד עניינים ככל שנספיק. יעל איבר עורכת את השידור הזה, נתי חדד מפיק אותנו, ומוטי קופפר הוא הטכנאי. קובי פינקלר, בוקר טוב.
בוקר טוב אריאל. וגם אפרים דוד, תן לו איזה מילה אחת טובה, מגיע לו בבוקרו של
אפרים?
דיברת על כסף, תן לו קצת כסף.
אפרים לא מגיע לו. מה גם שהוא קם ברגע זה קם והלך ועזב אותנו. אוקיי, אז אנחנו מדברים על הרמטכ"ל וראש השב"כ ראש בראש.
כן, תשמע, אתה זוכר אתמול בבוקר, 9:05 כאן ברדיו קול חי, שנינו מדברים. דיברתי איתך על מלחמה, וחשבתי שמדובר על המלחמה ביהודה ושומרון, וסיפרתי לך על מלחמה אחרת. אז המלחמה הזאת, כפי שחשפתי את הקן הראשונה אתמול בבוקר ברדיו קול חי, מתעצמת והולכת ותופסת כל הכותרות אתמול אחר הצהריים, בערב והבוקר הזה, עד אשר מגיע סוף סוף לפני כמה דקות העברה של שירות הביטחון הכללי. די היו צריכים להתקפל, לא נעים כל הסיפור הזה, אבל זה למעשה מלחמה שהחלה עוד לפני כמה וכמה חודשים, לא בין הרמטכ"ל לבין ראש השב"כ, למעשה בין ראש אמן שהיה מאלוף פיקוד הצפון, אלוף אביב כוכבי, לבין ראש השב"כ יורם כהן. למי מגיע יותר כבוד, למי יותר תארים? תשמע, זה שני ארגונים שבסופו של דבר המודיעין הוא זה שמשרת אותם, וכל אחד מהם היה צריך להביא את המודיעין הטוב ביותר, וחבל שמגיעים הדברים לידי כך. אבל אני מוכרח לומר בצורה ישירה, ואני אספר לך כאן וגם למאזינים, את הנקודת מבט האמיתית שלי. לפני כחצי שנה אני מזומן לתדרוך בשירות הביטחון הכללי, ושם אני שומע דברים מפי אחד הגורמים, שיודעים מדבר אחד או שניים והרבה יותר מעבר כך, שהחמאס מוחלש ואין לו יכולת היום ואין לו רצון וכו' וכו'. ואז באמצע המלחמה, אני יושב באוהל מאותר, בקדמת גוש קטיף לשעבר, ממש 200 מטר בגבול המערכת, מימין ומשמאל כל הזמן הצופרים מעדדים צבע אדום, צבע אדום, פיצצות מרגמה כל הזמן לוחדות, ויושב איתנו אחד הגורמים הבכירים באוגדת עזה, ואומר לנו את הדברים הבאים. החמאס תכנן מאז חודש פברואר את מלחמת יולי. הם הגדילו את כמות החופרים שלהם, מ-8 שעות עבודה ל-24 שעות עבודה. אנחנו בהתאם לכך פירקנו את כל המוצבים, פירקנו את כל הפילבוקסים, כדי שלא תהיה איזושהי מציאות. יתרה מכך, הכנסנו לשטח את כל הכוחות המיוחדים של צה"ל, את כל הסיירות, ואז היה כל הסיפור של כביכול פיתורים של רכזי הביטחון לשוטף. הנה, זה הסיפורים שמעל ומתחת לפני השטח, סיפרתי לך אותם כאן ברדיו כל חיים. אז כל אחד ואחד יש לו את הזווית שלו, אז אם השב"כ הביא את המידע, בסופו של דבר, או אם שירות הביטחון הכללי לא הביא את המידע והצבא ידע, אין לי מושג למה היום הצבא צריך להגיד שלא ידענו, כי בפירוש גורם צבאי בכיר מאוד שנמצא בשטח מספר לנו לכתבים הצבאיים את הדברים הללו בעיצומה של המלחמה. אז יכול להיות שהיום האבק קצת ישקע, אבל הוא לא יכול לשקוע בצורה מעשית, בגלל שהמלחמה הזאת היא מלחמה שבסופו של דבר פוגעת בכל אחד ואחד מאיתנו. אז הייתה פגישה עם ראש הממשלה, וראש הממשלה נזל וכדומה, אבל עצם העובדה שזה מתנהל כך, סימן שמשהו לא תקין כאן, אבל בכל אופן העברה של השבק מהבוקר הזה, שהם לא התכוונו שהם יתריעו על כך שתהיה מלחמה, אלא הם יתריעו על כך שצפוי להיות פיגוע גדול, בהתאם לנושא של המנהרות. אני חושב שכאן השבק עושה את עבודתו נכונה.
יש משמעות עליו. מעשית ובעייתית למערכת יחסים שכזו?
מאוד משמעותית, מאוד משמעותית, כי סך הכל זה לא הסיפור של אובמה נתניהו. סך הכל זה שני הגורמים הכי המודיעינים שיש במדינת ישראל, והכי מביאים את המיטה, ושניהם בלי שהם יעבדו אחד עם השני, זה לא יעזור שום דבר.
ו... ברגע עשי הדברים נקטיעו, אני חושב אבל שרוח הדברים ברורה. נודה לקובי פינקלר, ואנחנו פונים כעת לאבי נעים, ראש מועצת בית אריה ויו"ר ועדת הביטחון במרכז השלטון המקומי. שלום לך.
בוקר טוב אריאל.
אז מסוכן להיות שוטר? או לא משתלם להיות שוטר?
מסוכן להיות לובש מדים, בין אם זה שוטר, בין אם זה לוחם בצבא, אבל זה חלק מהתפקיד. התפקיד בסוף של לובשי המדים בהגדרה הוא להגן על האזרחים, ובוודאי שזה משוכן, מסוכן. מסוכן להיות איש שבק, מסוכן להיות איש מוסד. מסוכן, אבל אנשים
האלה מסוכן לחיות, מסתבר.
לא, טוב לחיות, ואנשים האלה מגנים על החיים של כולנו.
כשאתה רואה תמונות המחבל עם הסכין, דופק על שמשת הניידת, ואתה רואה את פעולת השוטרים שאחרי, כשהם יוצאים ויורים בו, מה אתה חושב שנעשה?
אני התבטאתי בנושא הזה. בכל משטרה בעולם המערבי, המתוקן, שוטר שהיה יורה ומגיב בצורה כל כך מהירה, והורג תוקף ברוטלי עם סכין, היה זוכה לצלש ולא לביקורת ציבורית.
אז איך קורה אצלנו שניתנת במה לביקורת שכזו? הרי ברור שהיא מגיעה מאיזשהם קצוות של כאלה שפחות אוהבים אותנו, גם אם הם חלק מאיתנו.
זה מתחלק למספר חלקים. הפלסטינים בוודאי שיגיבו ויעשו מזה יחסי ציבור נגדנו. ערביי ישראל, שמקרבם יצא אותו מחבל, בוודאי שהתקיפו את גורמי אכיפת החוק, במקרה הזה השוטרים. אבל הבעיה העיקרית אצלנו בבית, הפלגנות היהודית, לצערנו, שגורמים משמאל, גם במקרה כזה, במקום לצאת להגנתו של השוטר, או של אותה קבוצת שוטרי יסם שפעלו כראוי, יוצאת ומבקרת אותו, והולכים ומנחמים באוהל ומבקרים במהלך השבער. אני רואה חברי כנסת ממרץ שמבקרים את לובשי המדים. אנשים קצת התבלבלו, אנשים שכחו מה תפקידה של משטרת ישראל. תפקידה של משטרת ישראל זה להגן עלינו בפני פורעי חוק, ואם קם מחבל עם סכין ותוקף בצורה ברוטלית, הוא צריך לראות בו כפי שנעשה על מנת לנטרל אותו בירי אפקטיבי. אין פה בכלל שאלה.
אז אני רוצה לצרף לשיחה הזאת את עורך הדין עדי קידר, היועץ המשפטי של ארגון חוננו. בוקר טוב לך.
בוקר אור.
ואתם גם פועלים לטובת אותם גורמי ביטחון, אנשי ביטחון.
כן, אני לא שמעתי את קודמי, אבל אנחנו...
קודמך הסביר כמה זה חמור הצורה שבה מתייחסים לשוטר למשל שירה במחבל. אבל אתה אומר צריך לעשות מעבר לזה.
כן, אנחנו פועלים, בעצם עמותת חוננו פועלת כבר כ-10 שנים בנושא דופן כללי, אבל מאז, כאשר יש תקופה קשה, מאז צוק איתן ועד היום, ובעיקר בתקופה האחרונה גם של מה שנקרא, או שלא יודע, אנחנו רוצים להגדיר את זה, כן אינטיפאדה, לא אינטיפאדה, מה שקורה בשטח בפועל, זו תקופה שמאוד מאוד חשוב לחזק את החיילים, השוטרים, כמה אזרחים, כאשר נקלעים לסיטואציות שפשוט אדם, מחבל, טרוריסט, מסכן את חייהם או חיי הסובבים אותם. הדבר האחרון שאנחנו רוצים כאזרחים בכלל, והצלנו לעצמנו כמטרה בעמותה, שהאיש הזה לא יתחיל לחשוב האם מימין אליו נמצאת מצלמה של בצלם, ומשמאל אליו נמצאת מצלמה של אדם זה או אחר, או ארגון זה או אחר, אלא שאדם יעשה את מה שמותר עליו כדי להגן על החיים שלו.
אז בפועל בעצם חילקתם, אני מבין, מעל 10,000 כרטיסי סיוע משפטי לחיילים ושוטרים. איך חילקתם את זה? איך הגעתם לחיילים?
בתקופת בצוק איתן, אני באופן אישי הייתי מגויס, אבל אני ראיתי את מתנדבי העמותה מסתובבים גם בשטחי כינוס באופן כללי, אבל הדבר הזה מחלחל, ואנחנו גם במקומות ציבוריים, גם רוצים שהדבר הזה יחלחל, כי אנחנו רואים פה סיכון מאוד מאוד גדול.
אוקיי, ואתם בפועל נותנים סיוע משפטי? אתם מצמידים עורך דין לכל אחד שנזקק במקרים כאלה?
כן, אנחנו אומרים, קודם כל מביאים את המסר שכפי שהצבנו אותו, והחלק השני הוא שאם חלילה באמת נפתחה חקירה או חשד לגבי חייל או שוטר כזה או אחר, אנחנו מציבים סיוע משפטי כולל לאותו חייל או שוטר לפני חקירה כאשר המסר, בגלל שאנחנו חוששים שגם בחקירה אותו אדם או שוטר או חייל לא יתנהל כפי שהוא צריך להתנהל או כפי שהוא יודע להתנהל, שיעזר בסיוע משפטי כדי שגם שם הוא יצטרך להגן על החיים
שלו. ואתם צברתם כבר ניסיון. אבי נעים, ראש מועצת בית אריה, אולי זה גם משהו שבשלטון המקומי צריכים לחשוב עליו?
קודם כל אני מברך על העשייה החשובה של ארגון חוננו, אבל באותה נשימה אני חייב להגיד שמאוד עצוב שהמגזר השלישי במקרה הזה צריך לתת מענה ללוחמים וללובשי מדים. בסופו של דבר תפקידה של המדינה הוא להגן על לובשי המדים ולתת להם את הגיבוי ולגרום לכך שלובש מדים כשהוא נמצא בשטח, בלחץ, כשמסביבו יש מתפרעים ומיידי אבנים וזורקי בקבוקי תבערה ומחבלים, ידע לקבל את ההחלטה המבצעית הנכונה הן בהגנה על האזרחים ואין בהגנה על עצמו, על חייו.
יצא לכם לדבר, אבי, יצא לך לדבר עם שוטרים לאחרונה? שמעת מהם חששות מהסוג הזה?
תשמע, אני חי את השטח, המועצה שלי בתחום יהודה ושומרון, אני המחת ובן בית אצלי, והבוקר גם הייתה פגישה אצל אלוף הפיקוד. תשמע, אני של ראשי הרשויות שאני במקרה נעדרתי ממנה. אני חייב להגיד לך, החייל בסוף בשטח, הוא נמצא לבד, והוא צריך להבין שהמדינה שלנו מגבה אותו ונותנת לו גיבוי מוחלט לגבי ההחלטות שלו, וחיילים טועים, אבל גם כשהוא טועה הוא צריך לקבל את הגיבוי.
את הגיבוי המלא.
אני חייב אבל לתת דוגמה של אירוע שהיה בירושלים לפני כמה שנים, כשמחבל עם סכין תקף עוברי אורח, ויצא לוחם בשם צ'רלי שלוש, מהיחידה ללוחמה בטרור, והוא התלבט, והוא החליט לראות לרגליו של המחבל. בסופו של דבר מה שהביא לכך שהמחבל הגיע אליו, דקר אותו והרג אותו. במשוואה הזאת אני מעדיף טעות בשיקול הדעת של הלוחם ושהוא יישאר בחיים ושיגן על האזרחים, מאשר המחבל שתקף, רצח ושיישאר בחיים.
ברור. טוב, נקווה שלא יזדקקו לשירותים המשפטיים שלכם בכוננו, שהדברים הסתדרו מאליהם, כמו שצריך להיות במדינה מתוקנת. אבי נעים, ראש מועצת בית אריה ויור בוועדת הביטחון במרכז השלטון המקומי, אני מודה לך.
תודה רבה.
שאלה נוספת אליך, עורך דין עדי קידר. הרי גם המדינה בעצם מספקת סוג של סנגוריה.
כן, אז קודם כל הסיטואציה שאבי מתאר היא נכונה, אבל שלא נקלט את עצמנו, המדינה רוצה להגן, אבל לא תמיד המחת או אלוף הפיקוד יכול ויש בסמכותו לעקוף או לנסות לטרפד חקירת מחש או חקירת מצח ככל שתהיה, ולכן שלא נשלה את עצמנו, האנשים הללו, ואני מרגיש את זה בשטח, אני לא יכול לתת לך דוגמאות, אבל יש אין ספור דוגמאות של חיילים שנחקרים כל הזמן וגם מתוחקרים, לא תמיד הם יודעים בכלל את הסיטואציה. זה הדבר הראשון. לגבי כל הסיפור של המתווה של ההגנה שנותנת המדינה, יש מוסד שנקרא סנגוריה ציבורית, מוסד מבורך שהוקם על פי חוק וכולי. ההבדל היחיד הוא שאצלנו בעמותה אנחנו, זה לחם חוקנו, אנחנו מקצועיים ומכירים את התחום הספציפי הזה בצורה מאוד מאוד רצינית. השירות שניתן על ידי עורכי הדין שלנו, שהם מיטב עורכי הדין בארץ, בכל הארץ אגב, הוא שירות אישי וכזה שיכול לתת את הזמן ואת המרחב הדרוש כדי לסייע ברמה הטובה ביותר. אני לא חושב, אנחנו לא מתחרים חלילה בסנגוריה הציבורית.
ברור, אבל לפעמים זה לא מספיק וצריך לתת יותר. רואה אחד ינדי קידר.
אנחנו לא מתחרים בהם, אנחנו משלימים אותם והם משלימים אותנו.
היועץ המשפטי של ארגון חוננו, אני מודה לך.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
ציוץ משפטי שיובטח לכאלה שפועלים כדי לחסל את המחבלים, אולי לא יספיק. אז שי גפן מהמטה להצלת העם והארץ איתנו עם הצעה נוספת, בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
ורגע לפני שנשמע את ההצעה, המטה להצלת העם והארץ, מה זה?
המטה להצלת העם והארץ זה כשמו כן הוא, פועלים להציל את ארץ ישראל. זה לא סוד שיש כאן בארץ ישראל שטיפת מוח מאז מלחמת ששת הימים, שצריך למסור את הארץ לערבים, וזה הדבר היחיד שיביא שלום. אנחנו רואים מה שקרה בהמשך, שזה הביא לאינטיפדות ומלחמות. בהתחלה די אינטיפדה של אבנים, אחרי זה סכינאות, עכשיו זה כבר אינטיפדה של מכוניות, של דריסות, של טילים מעזה. והמטרה היא למנוע כל מסירת שטחים מארץ ישראל ולשמור על ביטחון עם ישראל, המטה להצלת העם והארץ.
אז בפועל ביום יום מה אתם עושים?
יש הרבה פעילויות, גם פעילויות הסברה, גם פעילויות תמיכה במתיישבים, מודעות להחדרת המסר שארץ ישראל כולה שייכת לעם ישראל, וכל מסירת שטחים מסכנת את עם ישראל. והדברים האלו לצערנו בארץ ישראל, הדברים לא היו פשוטים אצל עם ישראל, עד שלא מקבלים תזכורות כואבות מהכיוון הערבי, לא מבינים את זה. וכעת גם במצב של היום אנחנו רואים מה קורה זה בירושלים. חשבנו שיש קונצנזוס על ירושלים, אנחנו רואים רק היום את הגינוי של ארצות הברית על 200 דירות בירושלים, את האינטיפאדה שפורצת בתוך ירושלים. וכמובן שאלו הדברים שאנחנו צריכים לפעול. וההצעה האחרונה שהמטה מחדש את הענקת הפרסים לאלו שיחסלו מחבלים שמגיעים לפגע ולרצוח יהודים, זה חלק מהמטרה להחזיר את השקט וההרתעה.
זה אומר שאת הפרסים האלה יקבלו כל אלה שהיו מעורבים בחיסול המחבלים בפעולות האחרונות, בפיגועים האחרונים?
אנחנו בעבר כבר הענקנו ל-15 מחסלי ערבים מחבלים שהגיעו לרצוח יהודים בפיגועי הטרקטור שהיה לפני 4 שנים, פרסים גם בקריית ארבע ובכמה ערי ישראל שהצילו חיי אדם.
מה זה הפרסים? על כמה כסף מדובר?
את האמת היא זה תלוי אינדיבידואלית. זה מדובר באלפי שקלים, לפעמים יכול גם להגיע ל10,000 שקלים, תלוי.
ומה זה תלוי?
יש אירועים יותר, יש אירועים שזה הביא להצלת חיי אדם רבים, אבל אנחנו נותנים אלפי שקלים, ותבין, הפרס הוא לא... הוא לא פרס כספי, אף אחד לא עושה את זה בשביל פרס כספי.
ברור.
הנקודה היא, ברור. הנקודה היא לעורר מודעות.
מה אומרים אלה שמתנגדים לזה?
אני לא מבין, כמו שנותנים פרס כספי לבן אדם שהגיע לפרס נובל.
לא, את הצד שלך אני מבין, אבל שאלה אם אתה יודע להסביר לי מה אומרים אלה שמתנגדים לזה, למה הם מתנגדים?
דבר ראשון אני אסביר למה נותנים את הפרס. כי בן אדם שמגלה אזרחות נכונה, ורוב העם ישראל זה גם אנשי צבא שהיו בצבא, ושהוא רואה מקרה שמגיע ערבי שמטרתו פשוט לרצוח כמה שיותר, והוא לא משתהה, הוא לא חושב פעמיים, הוא מיד עוצר את המפגע, בדיוק כמו שיעשה איזה איש מגב, איש משטרה או איש צבא שיבוא במקום. על דבר כזה זה אזרחות טובה, ואזרחות טובה צריכה פרס. ובמקום שעלה לנו בחיי האדם, ומה שמאוד הרגיז אותנו, שיריב אופנהיימר בתחילת השבוע שיבח את שוטרי ישראל שבמקרה בתל אביב בתחנת הרכבת שמה שנרצח חייל, שהם לא חיסלו את המחבל.
כן,
הדבר הזה זה הרי מקומם, הרי אותו מחבל יכל לרצוח שם עוד 20 אנשים.
כמובן, אבל אני לא מדבר על התנגדות של אחד כמו יריב אופנהיימר, אני מדבר על כך שיש כאלה שנחשבים יותר מהמיינסטרים ועדיין מתנגדים לעניין הזה. מה הטיעון שלהם? או שאני צריך להעלות אותם כדי לשמוע את זה?
יכול להיות שאת צריך להעלות אותם, כי בינתיים כל התגובות שמגיעים לנו גם מהעולם וגם מהאנשים, זה לא קשור לימין ושמאל. לצערנו בישראל השתרש תופעה שאם אתה בעד הצלת יהודים, אתה חייב להיות מהימין הקיצוני, במרכאות כפולות ומשולשות. זה לצערנו דבר מוטה. הצלת העם והארץ זה דבר שקשור לכל יהודי.
כמובן.
נרצחים כאן ילדים ברחובות קריה, אי אפשר ללכת במדרכות בירושלים. יש כבר את הבדיחה הידועה של ללכת על הכביש בבני ברק, בהרבה יותר בטוח מהמדרכה בירושלים. השמים בטונדות. אם ערבי ידע...
תדגיש שאתה מדבר יותר על מחבל ולא על ערבי.
כן, אני מכוון, ודאי מחבל, מחבל שמגיע לרצוח יהודים בגלל שאנחנו יהודים, הוא לא מגיע בגלל דבר אחר. אם הוא ידע שהוא לא יחזור חי, הוא יחשוב פעמיים, גם אם הוא קם בבוקר עם ג'ננה לעשות משהו.
אני מניח שאלה שלפחות מהמפגעים, מהפיגועים האחרונים, לא חשבו שהם יחזרו בחיים, לפחות עם פיגועי הדריסה, הם רואים מה קורה. אתה יודע, מי שמגיע למצב הזה הוא גם... פחות אכפת לו אם הוא חוזר בחיים או לא, כנראה.
בוא, אני בהנחה שכולם אוהבים לחיות, כולנו בני אדם, וכולנו גם רוצים שהם גם יחיו בשלום, רק שלא יפריעו ולא ירצחו, וזה המטרה, ושיהיה הרתעה נכונה, ובעצם הדברים שאני אומר, אמר השרה אהרונוביץ', זה דבר מאוד טבעי, אבל אני חושב שבן אדם, אנחנו חושבים שבן אדם שעושה כזה דבר ראוי להוקרה והורחה.
יפה, הדברים ברורים, שי גפן מהמטה להצלת העם והארץ, תודה לך.
תודה ויום טוב.
טוב, עכשיו לשבת ההמונית בחברון, בקבר אבות. נועם ארנון, דובר היישוב היהודי בחברון, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכם.
לכמה אתם נערכים? לכמה אנשים?
אני רוצה לנקוב מספרים כדי לא לעשות חלילה עין הרע, אבל מדובר על אלפים ברבבות.
זה גדל משנה לשנה?
בהחלט כן, בהחלט כן. בשנים הראשונות זה גדל בקצב, הייתי אומר בסולם, בקצב מדהים, בשנים האחרונות גודל, לא בכזאת כמות, אבל בהחלט גודל, ברוך השם, משנה לשנה, וכך גם מסתמן השנה, בהחלט הרבה יותר פניות, הרבה יותר רענות, ואני מקווה שבעזרת השם, כך גם נחגוג ביחד, אלפים
ולא. מתי החלה המסורת?
ככה, זה החל לפני 20 שנה, מי שזוכר לפני 20 שנה, הייתה תקופה קשה מאוד, תקופה של פיגועים, הרבה יותר קשים מאשר יש היום, דרך אגב. ואז החלה תופעה של נסיגה מכל הערים ביהודה ושומרון. וחברון נשארה העיר האחרונה שעדיין יש בה יהודים, ויש בה נוכחות צבאית. והתקופה הייתה תקופה לא פשוטה, כשעמדה על הפרק שלה אפילו של חלילה גירוש ופינוי יהודים מחברון. ואז החלטנו לעשות כמה מבצעים המוניים של הזדהות, ובין השאר הוא עלה רעיון של חיי שרה, שבת המונית של הזדהות עם חברון, הגיעו אז אלפים, אז עוד לא ידענו איך אנחנו נערכים בכלל לקליטה של כל כך הרבה אלפים, זאת הייתה פעם ראשונה שדבר כזה בכלל נעשה, שפתאום מזמינים אלפים לשבת, ובאמת ההיענות הייתה מדהימה, וברוך השם חברון הצלה, אמנם חלקה הגדול נמסר למחבלים, אבל היישוב היהודי נשאר, והולך וברוך השם מתפק ומתעצם, וכך זה נכנס למסורת של כל שנה ושנה.
וזה לך מגדל, ומאז יש לכם כבר מקומות יותר מסודרים כדי לשכן את כל ההמונים שבאים?
כן, אז זה ככה, בבתי הספר כל הכיתות משמשות ללינה, אנשים מגיעים עם שקי שינה וזרונים, האולפנה והמדרשה והישיבות פותחות את הפנימיות שלהם גם כן לקליטה, פעם בתנאים יותר מסודרים, כל משפחה קולטת בביתה ככל שהיא יכולה, יש משפחות שמזכירות דירות וכל המוסדות נערכים לקליטה מלאה של כמה שיותר אנשים, ומי שמראה, דרך אגב, תופעה מדהימה שקורית בשנים האחרונות, אוהלים, המון המון אוהלים, אנשים פשוט באים עם
אוהלים. ואיפה אוכלים כולם? מי מארגן את האוכל? אתם מארגנים
כולם? יש לנו אירוח מרכזי לכמה אלפים שאוכלים ביחד בחדרי אוכל, כל אחד מקבל מקום מסודר עם חדר אוכל, הכל מתוכנן, ויש גם אנשים שמגיעים עם האוכל שלהם, מי שבא עם אוהלים, הקים אוהל ושם איזשהו מתקן לחימום, ויש לו מקום, יש אנשים שמגיעים עם קרונועים, ובכל המוסדות כמובן, הישיבות, האולפנות, כל המדרשות, כולם נערכות לקליטה המונית.
ואיך אתם נערכים מבחינה ביטחונית?
אנחנו בתיאום מלא עם החטיבה, חטיבת חברון, עם המח"ט יריב בן עזרא, ועם מפקד תחנת חברון ישראל טל, וגם האוגדונר מגיע לשבת הזאת להיות בחברון, בתיאום מלא, כמובן שאי אפשר לארגן מבצע כזה בלי עזרה ותיאום מלא עם הצבא, וברוך השם זה הכל הולך בשיתוף פעולה נפלא. גם החיילים עצמם באים באים להתארח, וכמובן שהם גם עומדים על המשמרת, אבל בסיום המשמרת
יש דמויות יוצאות דופן או מפתיעות שמגיעות להתארח בשבת הזו? שאתה יודע עליהם או ש... או שזה הנוף המוכר שמגיע בדרך כלל לחברון?
א', באמת חברי כנסת ואנשי ציבור שהם רואים את השבת הזאת כהזדמנות להיפגש פשוט עם הציבור, לשיחות, לפגישות. והשנה התארחו אצלנו זאב אלקין, שהוא ראש הקואליציה וראש ועדת חוץ וביטחון. אני לא רוצה להגיד את כל חברי הכנסת, שאני לא אשכח מישהו, ציפי חוטובלי וגילה גמליאל ויוני שטבון ומגוון שלם של חברי כנסת. בנוסף החלטנו להקדיש את ליל שבת, את הפאנל המרכזי, לסיפורים ותורות וניגונים מהרבה ערי הקודש. מגיע הרב של צפת, הרב שמואל אליהו, מגיע הרב דמרי מטבריה, הרב ישראל גליס הידוע מירושלים, וסיפורים מחברון, כך שנאחד את כל הערי הקודש, ארבעת ערי הקודש בשיחות. כמובן התפילות של חב"ד השנה, זה גם שנת ה-20, גם לפטירת הרב גורן, גם לפטירת הרב שלמה קרלבך, גם להם נקדיש תשומת לב במהלך השבת עם הרבה שירי קרלבך, עם הרבה מניינים שמחים וריקודים.
יש איזשהו מספר שאליו מתקשרים כדי שתהיה אפשרות להתארח, להגיע?
בהחלט, בהחלט. פתחנו מוקד אירוח שיפעל מעכשיו עד 12 בלילה, עד חצות לילה. המספר הוא שני מספרים. אחד זה מספר חינם, 1-800-400-456, 1-800-400-456, והמספר השני, 02-996-5-333. אני חוזר, או 1-800-456, או 02-996-5-333, ונשמח כמובן שכולכם תתקשרו. ואני אומר עוד פעם, הרבה אנשים מתקשרים ואין להם מקום, אני אומר חבר'ה, תגיעו ויהיה בסדר.
אוקיי, יהיה בסדר, ובטוח שיהיה שבת של התרוממות, שתהיה שבת טובה
שם. אגב, אני גם רוצה לציין שיהיה אוהל שייתן אוכל וסעודות שבת לכל מי שלא נרשם. זאת אומרת, רמה בסיסית של אוכל.
קצור, רעבים לא תישארו שם.
כן, כן, בהחלט.
נועם ארנון, דובר היישוב היהודי בחברון, שבת שלום שתהיה לכם.
שבת שלום, להתראות לכם, להתראות
לכל
טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
הרב נתן כאן איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב ומאורך.
עורך העיתון הצרפתי, קונטרס.
קונטרס, כן.
זה עיתון שעוסק במה? עיתון חדשותי או רק בענייני יהדות והלכה?
קצת מן הכל, אבל זה עיתון חודשי, הלכה, מחקרים וכן הלאה. גם פוליטיקה קצת, אין ברירה. אבל בתוך כך עלינו ממש כעיתון על בעיה שהיא עם הזמן מתגלה כבעיה ענקית ולא ענקית, נוראית ולא נוראית, מזזעת בנוגע לקברים בצרפת. דבר שידוע, אבל אנחנו לא כל כך ידענו, בפחד שגרים פה בארץ.
אז מה קורה שם באמת בצרפת?
משהו לא שאנחנו לא יכולים להבין, על אף שגם פה אי אפשר לומר שקרויד אמבייס כל כך נשמר, אבל שם זה מביל. כתב לי, יש שם באמצע בית הקברות בפריז מכון לשריפת גופות, לא פחות. עכשיו כתב לי החיי הזה, שאני ידע ששר האוצר בצרפת ב-1750, לפני הרבה זמן, כבר כתב שאם היינו שומרים על כל הקברים, כבר לא היה מקום בצרפת לגדל חיטה.
אוקיי.
זה הגישה. דיינו, תדע, יש פה מה, מה שכדאי, כדאי. כל הגופות האלה, מה לנו ולזה. וזהו.
אז בעצם החוק שם אומר, 50 שנה לאחר שנפטר האדם, אפשר פשוט מה, לעלות על קברו?
זה יותר מסובך מזה. יש אנשים שיש, יש כן אפשרות לקנות לעולם. אבל אם קנו 30-50 שנה, ברור, אבל קופונים במצבים מסוימים, בכל קבר, בזמן מסוים, כשהעירייה מחליטה, אפשר להרוס את הקבר, לקחת את העצמות ולעשות מה שהם רוצים. ברי מזל, אלה שיש להם מזל, שומרים על גופתם באיזשהו מחסן ענק, מי שפחות, אז שורפים את הגופה. פחות, לא פחות ולא יותר. וזה קטסטרופה, לא, לא גוי, לא יהודי, הכל. אין הבדל. ופה זה קטע בשבילנו, זה קטע.
זה קטסטרופה. אז ניסיתם לדבר עם הרשויות בצרפת, להסביר להם את המשמעות שיש לקבר יהודי, או שאין עם מי לדבר?
ברור שאנחנו נדבר, אנחנו בטח, אין, אנחנו לא פונקציה. אנחנו מנסים, דיברנו, דיברתי פה עם השגריר, שם צריך עוד לדבר עם ראש העיר, שהיום היא כנראה יותר, יותר מוכנה לשמוע, אבל מי אנחנו? אם מישהו צריך לדבר, זה הקהילה. והקהילה הגדולה מתעלמת. היא מתעלמת כבר 200 שנה, וכבר כתבו על זה ונגד זה, וכבר ניסו, אבל היא מתעלמת. פה אנחנו, אנחנו
יש עובדים דרך, יש דרך מתוחכמת לשמור על הקברים. אני מבין שאם פוקדים למשל את הקברים באופן קבוע והקבר לא מוזנח, אז סימן שעדיין יש לו חשיבות ואותו אי אפשר להרוס.
אתה אומר נכון, ויש גם עוד נקודה, לפעמים צריך לשלם. פשוט אם זה אחרי 50 שנה והחוזה נגמר, אז פשוט צריך לשלם. עכשיו, מה שקורה, אנחנו מנסים להשפיע על הקהילה, להשפיע על דת הקהל וכו'. אנחנו צועדים גוואלד, לפחות שהקהילה תאמר לציבור שיש בעיה. גם את זה הם לא עושים. זה אצלנו סימן של הזנחה נוראית. עכשיו, מה שהגענו לאחרונה למסקנה, יש הרי בארץ גם כן אנשים, די הרבה אנשים, שיש להם קרובים שקבורים בצרפת. והם לא יודעים, לא יודעים מה לעשות. מה עושים? אתה ישראלי מצוי, לא יהוד חרדי.
כמה זה, כמה צריך לשלם בעצם?
זה תלוי, זה אני לא יכול להגיד, אני לא יודע. אם זה מדובר, אם זה מדובר על להוציא מהקבר ולשלוח או לארץ או לבתי קברות בצרפת שאין בעיות, עשינו חישוב. כעת זה בסביבות 7,000 יורו.
על כמה קברים מדובר של יהודים שקבורים שם?
עשרות אלפים. עשרות אלפים. עכשיו יש גם שכבר הוציאו מקברם הרבה. זה הסכום המדויק, אנחנו לא יודעים. זה מסתם גם כן 10,000. וזה מסובך, כי הם לא נותנים. הכי לא מובן. עכשיו אנחנו עובדים על איזשהו מקרה אחד מיני רבות. יש איזו משפחה ששם הייתה ידועה מאוד בשם טדסקו. למשפחה הזו היו ממש אנשים מיוחדים שעזרו ועשו משהו נפלא מאוד. פה בארץ, בחוג, בציבור החרדי, יש להם, כמה שידוע לנו, איזה 3,000 יוצאי ירח ישיר. וזה הרבה. אתה יודע, נויביך, במברגר, חלק מהם, וקסלר, ודבר, משפחות המסחיץ, כאילו המשפחות המכובדות וחשובות. עכשיו, יש שם, ראש המשפחה, הוא והיא, לקח לנו 7 שנים כדי להוציא אותם מהמחסן שמה, ולהביא אותם לקבורה בארץ ובית שמש. 7 שנים עבודה. הם שוכנעו וכולם התערבו, כי זה אנשים חשובים. עכשיו אנחנו עובדים על הבן ועל הבת.
וזה עבודה בעצם על קבר אחד, ואם יש 10,000, אז צריך למצוא פה כנראה פתרון כולל וגדול, כי אחרת זה באמת משימה בלתי אפשרית.
וגם צריך רצון בכך.
כמובן. אז יש לכם איזושהי תוכנית מעשית, או שכרגע אנחנו מציפים את המצוקה ומישהו צריך לבוא עם פתרון כולל?
בוא תראה שני דברים. קודם כל נקודתית, כל משפט, זה מה שלאחרונה יסדנו, משרד בצרפת, איזה יהודי, שמטפל בזה. ראינו אם אפשר להתקשר, או לפעור איתו קשר, ולשאל אותו, או לשלח, ולשאל אותו, בוא תשמע, אבא סבא, או יותר למעלה, אמור, מה קורה, אם יש עוד קבר, אם יש עוד על מה, אם יש עם לי לדבר, אם יש מה לעשות. אז יש איזה יהודי שם, מדבר עברית, צרפתית, נחמד מאוד, אברך, שמוכן לענות ולהפיך. דבר ראשון. זה סתם פשוט מאוד טכנית, לפחות לדעת איפה זה אוכל, מה יש לעשות, ונדע לי שזה היה דבר ראשון ואלמנטרי. עכשיו, דבר שני, יותר ויותר שאנשים יתעניינו ויתחילו לשאול, והשאלות יגיעו לעירייה ולקהילה הגדולה, זה יגרום למהפך.
הבנתי, אז בקיצור, לעורר את המודעות, מודעת הקהל היהודי גם בעיקר בצרפת, ואני מניח שמה שאתם עושים זה כמובן חלק חשוב בתהליך הזה, ואנחנו נתנו במה לעניין הזה ונמשיך לעקוב אחריו.
אני רוצה להוסיף עוד נקודה, שבתוך העבודה, בתוך הדבר הזה, היו לנו הרבה שאלות, מה צריך, מי מחויב.
אני מבין שהרב זילברשטיין מלווה אתכם מבחינה הלכתית.
וזה, אני חושב שזה חשוב גם להודיע, שיש תשובה ארוכה, מונחת אצלנו ואצלו, וצריך להתפרסם עוד מעט, על כל הנושאים וכל השאלות, וזה חשוב שהציבור הקופונים
שידע, מי מלווה את זה?
ידע וידע מה לעשות, אם יש מה לעשות, להתחיל להתעניין.
הרב נתן כאן, עורך העיתון החרדי בצרפתית קונטרס, תודה רבה לך. שיהיו בשורות טובות. גואל וקנין איתנו?
בוקר טוב, אריאל.
אז בוועדת הכספים קרו כמה דברים. קודם כל מע"מ אפס מתקדם שם?
כן, זה בעיקר מע"מ אפס, לכאורה הוא איכשהו עבר בוועדה, אבל למי שמכיר את ההתנהלות של הכנסת, אז אחרי דיונים שהם די משמעותיים, אחרי כל דיון זה ניתן, אבל בדרך כלל משתמשים בזה בדברים מאוד משמעותיים, יש מושג שנקרא רוויזיה, החבר'ה מהאופוזיציה דורשים רוויזיה ומנהלים דיון חוזר על אותו נושא, זאת אומרת, קודם כל עושים הצבעה אם רוצים שתהיה רוויזיה, אחר כך בנים על אותו נושא שרצו עליו דיון חוזר. בדרך כלל זה קורה חצי שעה אחרי תום הדיון הראשון, אתמול קרה איזשהו נס וזה לא קרה, והרוויזיה נדחתה רק עד ליום שני. הדבר הזה למעשה...
אז יכול להיות שביום שני מה יבטלו את מה שנתנו, את האישור שנתנו?
לא יבטלו, השאלה קודם כל למה זה נדחה עד יום שני, הרי כשיש רוויזיה, עושים הפסקה, חצי שעה בדיון, חוזרים, דנים ונגמר הסיפור. למה פעם זה מחכה עד ליום שני? אז הנקודה היא, אומרים לי במפלגות החרדיות, הייתה התקדמות בנושא של חוק מע"מ אפס, והיו מפלגות שהחליטו שהם רוצים להכניס שם כמה נושאים שהם חשובים להם, עוד ארבעה נושאים. יש מושג שנקרא נושא חדש בכנסת, כשאתה מבין נושא, וזה נושא שלא דנו בו עד עכשיו, הוא צריך להגיע לוועדת הכנסת, ועד שאחר כך יגיע לוועדת הכספים, זה סיפור וככה פוקעים חוקים. זה המטרה. ואז השתמשו בכלי בנשק הזה, השתמש בנשק הזה חבר הכנסת איציק כהן משס, הוא למעשה אמר על אחד הנושאים שהוא נושא חדש, מילה צריך להתחיל לדון על הכל מההתחלה. החליט יושב ראש הוועדה, ניסן סלומצקי, שהוא מושך את הנושאים הללו, לא מביא אותם לדיון, ובזה נגמר הסיפור. הבעיה היא שהנושאים הללו הם חשובים מאוד, היו שם ארבעה נושאים שמאוד חשובים למפלגות אחרות, לאו דווקא ליש עתיד, ומאלה הם אמרו שאם אתם לא תביאו את הנושאים הללו לדיון, אנחנו לא נצביע בעד החוק. שוב, זה מסבך את החוק, שהנה מתוך הקואליציה יש מי שהולך להצביע נגד החוק הזה, אם לחוק הזה אין רוב, הוא לא יעבור, ואם הוא לא יעבור, יש בעיה עם היציבות של הממשלה. זו למעשה הסיבה שסלומיאנסקי דוחה את הדיון ברוויזיה ליום שני, מכיוון שהוא מבין שבתוך חצי שעה הוא לא יכול להגיע להסכמות עם כל חברי הקואליציה.
אז שוב, אני רק מנסה להגיע לשורה התחתונה. האם ייתכן שביום שני ההחלטה הזו על כך שהחוק מע"מ אפס מקודם, ההחלטה הזו נופלת?
כן, אמר לי אחד מחברי הכנסת החרדים, אפשר לראות את זה כאילו שהחוק הזה כבר עבר, עדיין יש מספיק משחקים לעשות. קודם כל, עצם הנקודה, הוא מבהיר לי, אומר לי, עצם הנקודה שהחוק הזה כבר 8 חודשים, אנחנו מדברים שחוק שמביא אותו שר אוצר, שר אוצר חזק במדינת ישראל, שהוא למעשה מחזיק את הממשלה, זה יאיר לפיד, וזה חוק שהוא נלחם עליו, ושמונה חודשים האופוזיציה מטרטרת אותו, זה כבר מראה איזה סוג של השפלה שהוא עבר בתוך הממשלה שלו, בכנסת הזו, וגם 8 החודשים הללו זה הצלחה לאופוזיציה. הצלחה לסקנים החרדים וחבר הכנסת החרדים, אבל עדיין הוא אומר מאוד יכול להיות שהחוק הזה יעבור, אם כלי, כולם אומרים לי, תמיד אתה יכול לצפות
אבל לאחור, גם אחרי שהוא מאושר בוועדת הכספים דרכו עוד ארוכה עד לאישור
לא, הסופי. לא, ברגע שהוא יאושר בוועדת הכספים למעשה הוא יגיע למליאת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית, שזה קורה באותו רגע, קריאה שנייה ומיד אחר מכן קריאה שלישית, ובזה תם הטקס של חוק מע"מ אפס.
אז לפי הרחות כעת החוק הזה עובר.
כן, אבל הבעיה שלו תהיה היישום שלו, מדובר פה בחוק עם הרבה מאוד כסף. יש פה הרבה מאוד כסף בחוק הזה.
אוקיי, נמשיך לעקוב. ופה תהיה
הבעיה להביא את הכסף.
גול וקנין כתבנו פוליטי, תודה.
בוקר טוב.
הבנו טיפה יותר, לא הרבה יותר, טיפה יותר, זה גם משהו, תודה. כעת המועצת מתכנסת.
מועצת הבוקר מתכנסת. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת? באמת?
בוקר טוב, אופר גדן, כן.
בוקר אור.
מה שלומך?
ברוך השם מצוין.
אנחנו ביקשנו יום חמישי שתהיה איתנו לבד.
כן.
יש לזה, רוצים זמן איכות איתך.
אין בעיה.
איתך בשידור, שתוכל לדבר על הדברים שבאמת חשובים לך.
כן?
כן.
תגיד.
עם מה נתחיל?
הדברים שחשובים לי? למשל, נושא של תוכנית, לא, באמת לא. באמת לא. לא, הוא יודע מה מטריד אותי. למשל, כל הנושא הזה של, נניח, תוכניות רדיו, של לא מצליחות להשיג אנשים לפינה. ומותירות אחד מהאנשים לבד. בעיה.
אף אחד לא יכול להתקרב לרמה שלך, והחשש, הרף שהצפת הוא כל כך גבוה, שזה מרתיע אנשים אחרים.
אתה מפריע לי לעבור על הכותרות לראשונה.
אז בוא אני אעזור לך. גנץ אומר, השבק חצה כל נורמה מוסרית ואתית.
בסדר, זה לא חידוש גדול, הוא לא הראשון שאומר את זה. אחמד טיבי אמר את זה לפניו, גם הזועביז אמרו את זה קודם, אתה יודע.
הזועביז, זה יפה.
זה לא משפט שלי.
קצה מפלקה כזאת.
לא, זה לא משפט שלי, זה יאיר לפיד אמר. שהוא לא ייתן לעשות קואליציה עם הזועביז.
יפה.
כן.
מה יותר חמור בעיניו, זועביז או חרדים?
מה?
מה יותר חמור בעיניו, קואליציה עם הזועביז או עם החרדים?
שאלה טובה.
אוקיי.
זה הרג אותי. זה לא יכול להיות. משהו פה נשמע לי מוזר.
הסיפור, כן, יש פה, כתוב פה ככה, איסור חדש למבקרים בפריז, מעתה, אסור לצלם את מגדל אייפל כשהוא מואר בשעות הלילה, המצלם עובר על החוק.
קודם כל, מבחינתי זה יתרון אדיר, אני יכול למכור את התמונות שלי, ערכן יעלה.
כן.
איך אפשר לאכוף את זה, אגב?
לא, זה נשמע לי משהו מוזר, אני לא יודע מה המקור.
יעל נראה לי בודקת אותנו. בודקת ערנות, משחילה כותרות שהיא ממציאה, לא עברה על עיתונים היום, ממציאה כותרות.
כן.
אני אומר לך.
כן, משהו פה נראה מוזר.
כן.
בכל מקרה, אם לא צילמתם, אופר מוכר, כן, בשקל 90.
שקל 90 היה המחיר שכשהעוד היה מותר לצלם.
אז עכשיו זה 7.90.
בדיוק, 7.90.
כן, אוקיי. אז עוד מעט מספר של אופר יופיע על הצג במכוניות. אתה יודע איפה שכתוב, התדר?
כן.
היום זה אוטומט, נכון? יש כבר את השמות?
של מה?
במכשירי הרדיו היום,
כן.
כשאתה מתבית על התדר, אתה מקבל את השם של התחנה.
RDS, כן. שם
נכניס את מספר הטלפון שלך.
נכון.
המדינות המזהמות בעולם הם, שים לב, ארצות הברית.
וסין. זה לא מפתיע.
והם חתמו על הסכם היסטורי לצמצום פליטת גזי חממה.
זה למשל משהו שאני לא מצליח להבין אותו. הוא קצת מטופש בעיניי. בוא נגיד שאני... אני לא, אבל בוא נגיד שאני הייתי מאשן, ובוא נגיד שאתה לא, אבל בוא נגיד שהיית מאשן. למה אנחנו צריכים לחתום בינינו הסכם שאנחנו מפסיקים לאשן?
זה אחד מחזק את השני.
זה סוג של תמיכה.
כן, כן, לגמרי.
אם בא לך להפסיק לפלוט גזי חממה, תפסיק לפלוט גזי חממה, אתה לא צריך לחתום הסכם עם מישהו.
כנראה ש... כן. עודו.
זה לא קצת גם סוג של מפיל את זה לאחר. אני בכלל לא רוצה לפלוט גזי חממה, בגלל שהוא פולט, אני פולט. מה, יש לי ברירה?
עודו מינתה של שלום לראשונה שר לענייני יוגה ורפואה אלטרנטיבית.
איפה זה? אתה דילגת על אוטובוסים הסינים.
אני אחזור לזה עוד רגע. משימתו של השר העודי החדש זה לשפר את בריאות העם.
שר יוגה ורפואה אלטרנטיבית?
כן. אולי צריך לנסות את זה גם פה.
האמת שזה נשמע לי בעודו הגיוני שזה השר בריאות שלהם. לא? זה כמו שלמשל בסין שר הבריאות יהיה שר לצמחי מרפא ודיקורים.
כן. זהו, פחות לענייני אוטובוסים, אפרופו הסינים, וההסתדרות והתעשיינים נגד יבוא של אוטובוסים מסין. למה? כי הם חוששים שזה יתפרק, כמו...
לא, הם רוצים שאתה יודע, שיהיה ייצור ישראלי. אבל מה הבעיה? שהאוטובוסים הסינים, הם גם עשויים, הרי בסוף גם את האוטובוסים הישראלים עושים בסין. אתה יודע שהכל עושים בסין.
כן.
אין כל דבר מסביבך כרגע באולפן, עשו אותו בסין. עכשיו, האוטובוסים הסינים, הם יותר זולים, מייצרים אותם יותר מהר, הבעיה היחידה שלוקח להם משהו כמו 90 יום להגיע בדור. ואז אתה צריך לקבל לכת עם החבילה ולהביא פתק, וזה עוד לא הגיע, תבוא מחר ב-12. ביום שקיבלת את הפתק אתה לא יכול לבוא.
לסיום.
ואז שובטים בדור.
הידיעה המרגשת ביותר.
כן,
אתמול,
מה זה היה שם?
זה היה בשעה 18:01, לפי שעון ישראל. נחתה לראשונה על שביט נחתת רובוטית. התרגשות מאוד גדולה.
תשמע. למה שלחו רובוטית ולא רובוט? מה היה? מה הווה של זה?
שאלה טובה. שאלה טובה.
יפה. עכשיו אין לה רובוטית על מי לכעוס שלכלך פה.
נכון.
כן, ואין לה עכשיו הרובוטית...
קצת שאני שווית, זה נשמע כמו תחשית.
אין לה רובוטית על מי להטיל משימות, עכשיו תלך תביא את זה, עכשיו תלך תביא את ההוא. איך?
ובכל זאת ההתרגשות היא גדולה.
שתיים, העובדה שרובוטית נחתה בשלום, בכשעצמו מפתיע אותי, כי אני לא בטוח ש... זאת אומרת, נחתה ממש חנתה יפי בלי...
כן. לאט לאט, זה לקח זמן, היא עגנת עצמה, נדבר על זה בתוכנית הבאה. תודה ליאל איבר, תודה למוטי קופפר, תודה לנתי חדה, תודה לאופר גדן. כן, מה השיר שאתה מקדיש?
כל חי תמיד איתי.
איזה יופי של שיר, בחירה מצוינת.